שלאו דווקא הפירוט הגדול הוא ביטוי למדרגה יותר גבוהה, אלא אדרבה, זה קשור להתרחקות. שככל מתרחקים צריכים להעריך יותר בפרטים. אפשר להוסיף גם שיש בזה ירידה לצורך עלייה, כמו המשל, כשהשם משוקעת והנהיה חשוך, אז דווקא אז רואים את הכוכבים הרחוקים. אז כשיש אסתר, פתאום רואים ככה דברים שלפני כן נעלמו מן העיניים. נראים כל הפרטים, כמו שהרב אומר, מהלך האידאות, כמו שזה נכון ביחס לפרטי תורה של הלכה, זה נכון גם ביחס לפרטי קבלה. אז זה נקודה אחת. שמהר"ל גם מדבר על זה, ש... כאילו החכם משיג יותר מהנביא, אני חושב שהוא מביא, מה זה אולי מביאים כבר יותר מאוחר, אני רוצה לוק אפילו, שאומרים שהנביאים נגיד השיגו מהנצח ועוד, אבל הארי מדבר על מדרגות הרבה יותר גבוהות, אז אומרים, הם, ההשגה שלהם מהנצח ועוד, זה מה שהם, במדרגה הזאת הם היו ממש, ממש, ממש ראו. אנחנו, או מדרגות יותר רחוקות, אפילו שרוח הקודש, משיגים בדרגה יותר נמוכה, גם מדרגות יותר גבוהות. כאילו מדברים על מדרגות יותר גבוהות, אבל דרך עיניים של השגה יותר נמוכה. כמו שאנחנו אפילו בשכל יכולים לדבר על כל הדברים, אבל זה רק מהשכל. אז כאילו יחזקאל אולי ממבט אפילו, אולי דרגה יותר רחוקה ממה שראה ישעיהו, אולי מדבר אולי בפירוט, על יותר פרטים שישעיהו ממש יותר רואה אותם, ויותר קרוב לראות אותם, ואולי לא צריך לפרט, ואולי גם לא מתאפשר הפירוט, מה שאמרנו כשרה גם בתיארה, מה יעני. אז זה הערה אחת, שדווקא הרבה פעמים הקיצור והתמציתיות זה ביטוי למדרגה יותר גבוהה. הערה שנייה שהזכרנו, זה ככל שהדברים יותר קרובים למציאות, הם יותר קצרים, כמו שבעצם הקבלה היא התיאור הפנימי של השכינה, של האלוקות, אבל גם של השכינה במציאות. אז כשהשכינה נמצאת פה, אז יש לה הופעה אחת. כשהשכינה נוסעת לגובי מרומים, אז היא מסתלקת, אז מתארים אותה כמשהו שנמצא רחוק. כלומר, זה לא רק הבדל בהשגה של המשיג, אלא הבדל גם במצב של עם ישראל. כשהשכינה נמצאת בתוכם, בתוך עם ישראל, אז פשוט רואים בעיניים, דרך המקדש, דרך המשכן, דרך הנביאים, דרך דיבורים על מה צריך לעשות עכשיו במלחמה הקרובה, כל מיני דברים שהנביאים ידריכו. ודווקא לא מדברים על דברים שמימיים, נכון? דווקא מנביאים ראשונים, דברים הכי הכי ריאליים, הכי ממשיים, דרך סיפורים, דרך הדרכות, זה. והם מנביאים יותר גדולים. נביאים אחרונים יותר, ונגיד יחזקאל עוד יותר בתוכם. ציינו את זה גם כן, שיחזקאל רואה את המרכבה, כשאת הכתובים שם, שהמרכבה היא זאת שנוסעת בעצם, ממקום המקדש אל השער ואל החצר ואל ההר ממול, עד שהיא בעצם מתעלה מתרחקת, כאילו בעצם יחזקאל רואה במראה הנבואה את הסילוק של השכינה, וזה מעשה מרכבה. כלומר, דווקא סילוק השכינה קשור לזה שהתגלה מעשה מרכבה. כשלא היה סילוק שכינה, כשהייתה הערת פנים, באמת לא הייתה הופעה של מרכבה, אלא הופעה אחרת. גם הזכרנו את הביטוי של הרב שרקי, שמזמן בית ראשון נגיד, אז היו אותה קדושה בעצים, באבנים, בערים, ערי ישראל, הרי גם בהי וגם בעין. ואז הייתה גלות, אז העצים נכנסו, נהפכו לסתרי תורה. אין עצים, אין אדמה, אין הרים, אין מציאות של עם בארצו. אז כל הכוחות האלה נגנזים בסתרי תורה. ובדור שלנו הם צריכים לחזור ולהפוך לעצים. עצים נהפכו לסתרי תורה וצריכים להתהפך בחזרה לעצים. וממש בדומה לזה יש ביטוי של הרב צודה שהרב רמר העתיק בזמנו, זה שכבר ציטטתי אותו, שהשכינה, האומה הישראלית, נשמת האומה לא יכלה להתבטא בפועל, נכנסה למערה ונכתבה. ככה תיאר את הזוהר. וזה באמת הסיבה שהרב באמת בהסברה שלו, אם שיצא עכשיו ספר קבלת הראייה של הרב יוסף אביבי, על הרב קוק, קבלת הרב קוק. יש פה את הזה, לא? מה?
כן, יש.
יש עותק אחד לפחות, מה?
בספרייה.
בספרייה. אז זה באמת עבודה מרשימה מאוד, ממש מפה. שלא הכל, אני יודע שחיפשתי דברים, אז לא הכל, אבל הרבה מאוד מפסקאות של הרב שיש בהם התייחסות לסדרי תורה, אז הוא מסביר, מסביר את המשמעות. למי שרוצה אפשר להשתמש במפתח, יש לנו בסוף מפתח של כל הפסקאות של הרב. איזה ביטוי שהוא נראה לכם ככה קצת נשמע כזה מעולם הרמזי ומהסוד. אז הוא עושה עבודה פשוטה, פשטית כאילו. כזה מפה, כאילו פרס מפה, מפה של זה. זה כמו שמהנדס יראה לנו את המפה נגיד של השלד של הבניין, מהנדס אחר יראה את החשמל, את הקונסטרוקציה, לא יודע, כל אחד יראה משהו. והכל נכון, והתמונה השלמה היא אולי לא כל פרט, אלא הכל ביחד. וזה כאילו מפה, ההתכתבות של הרב עם המושגים של הקבלה. עכשיו אני אומר, הוא אומר גם יותר מזה שיש לרב גם איזו תפיסת עולם שלמה. כאילו גם עבודה מאוד פשטית, וגם איזשהו ניסיון באמת להסביר את הרב, באמת למקם אותו הרבה יותר בצד המקובלי, מאשר בצד הפילוסופי, שאומן הזה מסתבר שזה מקובל על תלמידי הרב צבודה וכו'. אבל המפה הזאת, אני אומר, כל פסקה שיש בה הזכור, אז הוא יגיד איזה ביטוי בפסקה הוא מהקבלה, איך הוא נקרא בלשון הקבלה, האם זה ממש אותו ביטוי, שזה ביטוי שהרב נתן איזה מילה חדשה, אבל בעצם הוא מתכוון לספירה פלונית או למושג אלמוני מהקבלה. ובכל פעם שהוא מזכיר פעם ראשונה איזה הזכור, אז גם מפרט את כל הספרים היסודיים של הקבלה, מה הם כתבו על אותו ביטוי, על אותו מושג. ובדרך כלל הוא עושה את זה רק שיש צירוף של דברים. שהרב מדבר על התפארת ומלכות, בינה, מערכות יחסים, אז ממש מביא את המקורות שדיברו על זה, והרב בעצם נתן איזה סוג של פירוש, כי הוא לא סתם מזכיר את הדברים כמו שכתובים בשערי הוראה, בפרדס, אלא מביא אותם בהקשר של העולם הרעיוני הרחב שהוא פורס. וגם אומר זה יפה, שהוא אומר, הרב פתח את החלון, הוא ראה את האצילות. זה לא שהרב, ממש דומה למה שהרב צדוק אומר, שהאריזה לא ילביש את כל דבריו במשלים. פשוט זה מה שהמראה שהוא ראה. הוא אומר, הרב ראה פשוט את הכל, והוא מתאר את מה שהוא רואה. רק מראה שהוא רואה, הוא משתמש בשפה שכבר כתבו לו, קדמו לו קדמונים. ובא הוא מדבר. אבל אז אין דבר, עבודה יפה, אפילו טכנית, היא לא, נראה לי לא שלמה, אבל מרשימה מאוד. וגם אני אומר עצם המיקום, האמון של הרב בחוכמה הפנימית והדיבור הכל כך משמעותי איתה, וגם שזה, אז שם הוא מונח, וגם שזה זה מה שיביא את המזור והפתרון, את התחופה לדור. רק בכל אופן הרב לא דיבר ממש כמו בקבלה. כמו שרב צודה אומר באחד האגרות, הוא שתל את זה. הוא אומר פסקה, כמעט כל פסקות שלו זה ככה, שאתה יכול להסביר אותם כרעיונות. האם תגיד שזה לא רק רעיונות פילוסופיים, זה איזשהו באמת פגישה עם ממש מעין תיאור ומחזה, אבל זה מחזה שהרב בעצם פורס, זה לא משהו שהוא אחד לאחד כמו שהוא כתוב בספרים. הרב אומר באגרות ד' זה, שאני לא סמוכים למעיין השירה העליונה, אבל להביא מקורות זה לא יעזור. זה אגב, כאילו, שאלו אותו, למה אתה לא עושה מה שאביבי עושה? אז הוא אומר שמי שיראה לא יבין את הקשר. כך הוא אומר. עכשיו, לא יודע אם הוא חלק שזה חלק מהזה, ולפעמים זה באמת נראה מאוד מתיישב. לא, אפשר להתווכח גם לפעמים, אבל הרבה פעמים זה נראה ממש מתיישב. אבל שעיקר מה שהרב עשה זה לא רק לומר מה שהם אומרים, אלא לחדש משהו, להתאים בזה איזושהי הסברה, איזה רעיון חדש. אז נראה שזה בגוף מה שהוא עשה. שהוא לקח את הסדרי תורה מהמערה, הוציא אותם מחוצה. כאילו כשמתוך המערה הם זה באמת בשפת רמז, כי הם לא בשפה של המציאות, הם בשפה אחרת, רחוקה מהמציאות. אבל כשהם בתוך העולם, שמענו שישעיהו, אפילו התיאור שלו, והראה את השם יושב על כיסא רם נישא, הוא מובן יחסית, כן, שמה, מלאכים. גם מלאכים יש לנו איזה, מוזכרים מלאכים בעד מקום, לא, לא ראינו, אבל שזה, זה לא משהו כל כך חידתי ופנימי כמו תיאור של מעשה מרכבה, בוודאי לא פנימי וחידתי כמו תיאורים של ספרי קבלה אחרים. אז זה מה שהרב עשה. זה שהרב התחיל לחזור לשפת הנביאים, כאילו, לשפה של ה... שכאילו הקבלה נמצאת, אבל כבר בתוך העולם. אבל מצד אחד זה לא מנותק, אנחנו לא מדלגים, כאילו, ברור שהכל נמשך, ולכן לראות את התמונה בשלמה, בשלמותה, זה ודאי לראות את הקשר לספרי הקבלה, ומי שברח עדיין זה מעיינות נצחיים שאפשר להפיק מהם עוד ועוד. כל מה שהתגלה לכל חכמי ישראל, כל הדורות, ודאי הגדולים שבהם, הזוהר, הארי, הרמב"ן, מה, כולם. אבל מבחינת כאילו התנועה, זה לא רק סתם כלי של הסברה, שהרב רצה לפרש את הקבלה, רצה שהיא תהיה מובנת, אז הוא אמר אותה בלשון של נגלה. אני רצה באמת לעשות איזושהי תנועה עקרונית, שהסודות עכשיו באמת הולכות ו... פוגשים את המציאות, אז אם אלה גם השפה שמדברים בהם, צריכה להיות כזאת. ככה, בתוך הדברים, יש להרחיב ולהבין גם את הדרך של הרב. טוב, אז זה נקרא עכשיו, יורד לפרט כמה וכמה סוגים של מראות בבתי מדרש שונים, הוא אומר שהכל הכל עניין אחד. בספר עזיאל המיוחס אדם הראשון, חיברו בעל הרוקח, כמו שכתב בקדמת הספר, שהוא היה חתום בו, שקיבל מעשה מרכבה מרבי יהודה החסיד, שקיבל מאביו, ומלשון שקיבל, מבואר שהוא המחבר, ולא כמו שחשב בעל ההקדמה, שהוא המעתיק. והרואה בפנים הספר, בעיני המוסר, שורש חסידות ויראת השם, נמצא דברים ככתבה מכשנה בספר הרוקח, וכן ניכר מלשונו בכמה מקומות שהוא חיברו. אז אני עשיתי, התחלתי לעשות, כשקוראים דברים כאלה, אתה מיד נזכר בספר כל הנבואה של הנזיר, אתם יודעים שהוא סוקר כמעט את כל ההיסטוריה של החוכמה הפנימית, וזה ממש גם סוג של אנציקלופדיה, שיש אולי, לא יודע, כמה דברים דומים לזה, אתה פוגש איזה ספר או איזה מחבר, אתה רוצה לדעת באופן בסיסי מי הוא, מתי הוא היה, מה הוא כתב, מי התלמיד שלו, מי הרב שלו, איזה נקודה, אולי רעיון אחד או שניים שהוא חידש בעולם, אז הכל נמצא בכל הנבואה של הנזיר. אם משהו, איזו אווירה, זה לא סתם כמו אנציקלופדיה חיצונית, איזו אווירה ששוזרת את כל הדברים שמה. הנזיר דרכה רצה להביע משהו, אבל בהחלט יש שם גם כפשוטו, סקירה מאוד מאוד מדויקת של כל הדברים האלה. אז הוא גם מתייחס לדבר הזה, חיפשתי. אז הוא מביא עוד שניים, אלבק, צונס, אנשים, חוקרים, אני חושב חוקרים משלנו בסך הכל, שאמרו את זה. שספר עזיאל המלאך ששייך לבעל הרוקח. הנזיר עצמו טוען, אם אני מבין נכון, זה כאילו דברי עצמו, שזה נכון על חלק, אולי על ההקדמה, על כמה חלקים, אבל לב של הספר, הוא אומר שזה יותר קדום, שזה מהגיונים. אז אני רק מציין את זה, שככה הנזיר אמר. טוב, אבל סוף סוף, איך זה נסתדר עם זה שאנחנו מקובלים, שזה מיוחד לאדם הראשון, ולכן גם יש, נכון, יחס מאוד מיוחד לספר הזה עד היום. גם אנחנו לא כולנו דווקא בדרך הזאת מתנהגים, אבל הוא נחשב ספר ששמירה, סגולה כזאת. וכמו שאני אומר, להשתמש בדברים כאלה סגולה זה כבר עניין של הנהגה. אבל זה גם סימן, שזה כבוד מאוד גדול לספר. ספר כזה... שאומרים שיש לו סגולה, אז כנראה שהוא ספר מאוד מאוד יקר וחשוב. יש הרב צודה, זה יותר גמור אבי. אז הוא היה נותן לחבר'ה לפני הגיוס, שיש לי פעמים שנתן רשמילין, והיו פעמים שנתן אפילי תואר, שלא היה אז בדפוס, כאילו היה אולי עותקים ישנים. כנראה עוד בתקופה הראשונה שהיה אפשר, ככה לאנשים מאוד קרובים. זה היה כאילו כמו ברכת הדרך לחייל המתגייס, יצא עם הספרים האלה. ובפירוש התכוון כסגולה. אז אני חושב שגם, כאילו, הנה חינמי, שמירה, אבל גם זה דרך לומר, תדעו שזה לא סתם. פה ספר שצריך להתייחס אליו בירת כבוד. אומר שנתייחס אליו איזה דברים לאדם ראשון לנוח, היינו שהוא או רבותיו, שמסרו לו חוכמה, השיגו ברוח קודשם, דברים שנתגלו לאדם הראשון לנוח. נגיד, כמו שישוע היה מאמנה בזוהר, אז זה לא דברים, נכון, משה רבנו, אני מבין, זה לא שמשה רבנו העביר ליהושע עד שזה הגיע לרשב"י, אלא הוא מתגלה לרשב"י, כאילו. נשמה של משה מתגלה ומספרת לו. אז גם פה, נשמה של אדם הראשון ונוח, כאילו מספרים לבעל הרוקח את ההישגות שלהם. ממשיך ואומר, והרואה בתוכו יראה שדרך קבלתו משונה מקבלת הגיונים השאר ספרים שזכרנו, כן, מקודם הוא הזכיר, שיש ספר העיון בספר הייחוד, ועוד ספר מעיין החוכמה, טוען שיש קשר ביניהם, זה כאילו הקבלה של הגאונים. אז עכשיו אומר, זה שונה, שונה מקבלת הגאונים. ועניין מראה אחרת, שנגלה לראש המדברים על דרך ההוא, בכל האורחים מעקבותיו צפו גם כן במרכבה, על פי דרכו המושג להם. זה אנשים מה שקוראים חסידי אשכנז, זה הבית מדרש הזה, בית מדרש מיוחד. רבי יהודה החסיד, יש גם רבי שמואל ברבי יהודה החסיד, יש בעל הרוקח, רבי אליעזר, נכון? ושיר הייחוד, נכון שאומרים ביום הכיפורים, זה מהם. יש עוד דברים. ואז זה אומר הלאה, ובספר מצרף לחוכמה, מזכיר סודות התפילה כתבי הדבל הרוקח, הוא מזכיר שם שלשלת קבלתו עד הגיונים, זה מתחבר למה שהנזיר אמר, ואין ספק בעיניי, טוב, לדרכי כוונותיו בתפילה משונים, בלשונה מסגנון לשון הכוונות, שזכו אחר, הנמשכים אחר קבלת הרמב"ן. כי השגתו המעשה המרכבה שעל פי עשה כוונות התפילה על דרך הייחוד היה בסגנון אחר. אז רק נגיד שאם כבר הוזכר פה ספר מצרף לחוכמה, שוב, פתחתי כל הנבואה, אז זה של הישר מקנדיה. רבי יוסף שלמה רופא, דלמידיגו, מקנדיה, באיטליה היה. והוא היה גם פילוסוף, גם מקובל, בדור אחרי מה מפנו, אחריהם. והוא אומר שאין טוב כי מלכת אל בית אלוקים, אחרי המקובלים, כלומר, דווקא בתור מי שידע, גם את הפילוסופיה, גם את הקבלה, זאת אומרת שבאיטליה היו הרבה חכמים כאלה, שאין להם הרבה שיג ושיח עם כל ההשכלה והחוכמות וזה. הנזיר מספר עליו דבר מאוד מעניין, שהוא היה תלמיד סוג של גלילאו. גלילאו המפורסם, המדען המפורסם, שהפך הרי, התחיל להיות זה שהפך את כל האסטרונומיה. אז הוא היה תלמיד שלו, ומכוחו הוא חלק על אריסטו. כי הרי אריסטו שלט בחיפה, גם בתפיסה הפיזיקלית שלו, עם אלה אולי בכל ההיגיון. וברגע שערערו על התפיסה הזאת, אז גם היה אפשר להגיד הרבה דברים אחרת. אני חושב שבחרצו זה היה גם פתח, כאילו, נגיד, לא משועבדים לפילוסופים, למרות שעוד מעט יבואו אולי חדשים, אבל הם כבר יהיו קצת אחרת, ואולי חלק מהמדעים לא דיברו בכלל. אז אפשר לחזור אל הביתה, אל המקובלים שלנו, אל בית המדרש האלוקיים. מה שהשתמש בה, גם היה כנראה באמת איש שהסתכל לראות את תהלוכות הכוכבים, גם לראות גדולת השם, אבל גם למד את השיטה כדי להגיד, אנחנו יכולים להיות עצמאים מול הפילוסופיה של אריסטו. והוא באמת מזכיר שהרי מה מפנו, ראש לב מכל המקובלי המערב. יש כזה ביטוי, יש פסוק, לא? נוטו לשמוע, נערת חכם מאיש שומע שיר כסילים. נכון? נדייק במילים, אבל עדיף לשמוע הגרת חכם מי שומע שכסילים. אז הפשט, הכוונה, שיותר טוב לשמוע חכם שגוער, וזה לא כך נעים, אבל הוא חכם, אתה מחכים מזה, מלכת לשמוע כסילים שאומרים לך דברים נחמדים, או סתם שרים שירים מנגינות נחמדות, עדיף לשמוע הגרת חכם. כאילו, זה הערה של חוכמה. אבל רב שמחה בונים, פשיסך פרש, שטוב לשמוע הגרת חכם מאיש אומר של כסילים. כלומר, חכם שיודע גם מה שהכסילים אומרים, אז הגרה שלו יש לה משקל. הוא יודע מה האפשרות השנייה, והוא בכל אופן אומר איזה. זה קשור לזה שהוא היה מתוריה, מכיר את כל החבר'ה, הדויטשלאך אצלו, מי שמסתובבים בתיאטראות, היה מקרב אותם, אז ככה דרשו עליו. אז אפשר לומר את זה גם על הישב מקנדיה. מסתובב בעולם, מכיר הרבה זה, מי שסקרן, יהיה לו זמן פנוי, אחרי שלומדים את השעס, או שעה שהיא לא יום ולא לילה, אולי אם זה שורש נשמתו, אולי אפילו אפשר לייחד לזה זמן. אבל נראה לי שזה צריך להיות מעניין הספרים שלו, יש בהם כנראה הרבה עושר, וכולל גם ההכרעה הזאת, שבסופו של דבר ללכת עם הפנימיות. ואז בתוך הדפדוף, זה לא מוזכר פה, אבל זה עוד אותה דמות, לא אותה דמות, אבל אותו נקודה שעכשיו הזכרתי, יש היה חכם מיוחד מופלא רבי אברהם אבולעפיה, שהוא היה נקרא הנביא, בזמן הרשב"א. הרשב"א נכנס בו. הוא מגזים, מדמיין, וזה מבלבלו את כולם. אתם יודעים שלפעמים, למדנו כבר מהגר"א, שלפעמים התנגדות, התפקיד שלה זה לא להגיד שזה כלום, אלא להעמיד זה במקום. שלא תיסחף, תגיד כבר, זה שמואל הנביא פה מסתובב, משהו אחר. אבל זה לא בטוח שזה אפס. הוא חושב שהנזיר מביא, שאחר כך כן מצטטים אותו גדולי הדורות שאחריו. זה שכמה, גם הרמח"ל היו דברים מאוד חריפים. ובסופו של דבר, יותר חד משמעי שכולנו מחזיקים ממנו. וגם שם, על ההתנגדות יש תפקיד. שכאילו, מזהר, לא להיסחף, לא לקחת את זה יותר מדי. אז אותו רבי אברהם בלפי אומר שהוא קרא את הספרים של אריסטו, קרא להבדיל את המורה נבוכים, קרא אותו הרבה פעמים, ועצי סידר ושילב כל פרקיו אחד אל השני, הבין כאילו את הסדר ואת כל הזה. וקרא גם, כנראה גם ספרים שיותר קשורים לקבלה, ויותר התפעל מהחוכמה, מהפילוסופיה כאילו. ואז הוא התחיל עם השמות, וזכה להתגלות, כך הוא אומר. ואז הוא הבין שיותר מכל מה שהחוכמה יכולה להשיג, החוכמה של האדם, החוכמה האנושית, הפלספות, זה בדרך של ההשגות הפנימיות, הנבואיות, ממש. במקרה השבוע, היום ראיתי כל הנבואה, כמול שלשום הייתי בספרייה שלנו ברמת גן, יש פתאום מדורה חדשה יחסית של הספרים שלו, של אותו אבולעפיה. אז היה לו כנראה מין פריצה כזאת, פתאום איזו התגלות כזאת, וכל ככה התבהר לו. גם עליו אני קורא טוב לשמוע הגרת חכם, מי שומע שיר כסילים, שכאילו הכיר את הדברים האחרים, ואמר, עד רבה. טוב. אז הוא אומר שהמסלול של הרוקח ובית המדרש שלו זה שונה מהרמב"ן, שזה אחרת. בקבלת הרמב"ן לרבותיו ותלמידיו כמדומני שהיא גם כן מראה מחודשת משונה מכל סגנון המורות שזכרנו ביסודה בנוי על ספר הבאיר לרבי נחוניה בן הקנה שהיה גלוי לפניהם וביאור רמב"ן תדיר על פי דרגו התבננו הם במרכבה והשיגו מה שהשיגו על ידי התגלות אליהו להם כפי עדות רקנתי ושאר הקדמונים מגילה להם חדשות בסגנון השגתם. אז אפשר לקחת שתי הדוגמאות האלה, מה שמדבר מקובלים של אשכנז, בעל הרוקח והסביבה שלו, והרמב"ן, אפשר לדוגמאות, זה דברים אחרים. אני אומר, זה דבר מאוד מאוד גדול, המירה הזאת, כי יכול אדם לראות, מי שבא, דווקא מי שיודע, לפחות באופן את הידע שנמצא בספרי הקבלה וקשור ומאמין וכו', ולראות שיש ברמב"ן דברים אחדים ובזה דברים אחרים, ואז איך מסתדרים. אז אתה יכול ללכת בשתי דרכים, או להתאמץ, כמו או לומר שיש אחד שהוא נגיד המסלול המרכזי, וליישב שהשני בעצם מתכוון לזה, רומז לזה, קצת באיזשהו אולי ניסוח אחר, אבל בסופו של דבר הוא בא לומר ממש את אותו דבר, גם מבחינת השפה. אתה יכול להגיד אפילו אולי יותר חריף, דרך שנייה להגיד, זה שיש דרך שהיא באמת העיקר, ודרך שנייה שהיא לא... זה כאילו מכוון וזה לא מכוון. באמת, היו הערות כאלה מפי גדולי דורות. אבל כאילו רב צדוק לכאורה אומר כאן, מבחנה אחרת, אתה אומר, זה יכול להיות שתי שפות שונות, שתי סגנונות שונים, ואף על פי כן זה אותו, זה אותו עניין, כן? כולם ניתנו מרואה אחד, אמנם אחד דיבר אלוקים, שתיים לא שמעתי, יש כאילו, הסגנון שונה, אבל התוכן הפנימי, כמו שההבדל במערה של ישעיהו ליחזקאל, אפשר להגיד שהוא מאוד שונה, התוכן הפנימי אותו אחד. זה אותו ייחוד אמיתי, זה אותו הופעת השם, זה אותו הכרה שאין עוד מלבדו, ויש כל מיני דרכים להגיד את זה. אז אתה לא צריך להכריע מה נכון ומה לא נכון, מה עיקר, מה תפל. יש אולי מדרגות, יכול להיות שככה אפשר גם להקשיב לגדולי הדור שהביעו הבחנות כאלה. אבל בסופו של דבר זה הרבה פנים לאותו עניין. אני חושב שהרב סיודה מאוד מאוד היה בעצם מחנך לזה. לאו דווקא בדוגמאות האלה, אבל נגיד היה אומר שיש, הרבה פעמים מביע את זה, שיש שלשלת אחת. שלשלת אחת המשכת, תורה, נביאים, כתובים, תורה שבכתב, אחר כך תורה שבעל פה, משנה, גמרא. למשל, היה מציין שיש מדרגות. תורה זה לא כמו נביאים, נביאים לא כמו כתובים, אבל תמיד יש מדרגת מעבר. שבין התורה לנביאים ספר דברים, מהנביאים לכתובים, אני לא זוכר אם הוא אמר את הדוגמה. נגיד בין המשנה לגמרא, הוא אומר שזה הפרק השישי בפרקי אבות, פרק עניין תורה. מין ברייתא כזאת ששנו חכמים בלשון המשנה. יש כאילו מעבר כזה. שכשהוא מדבר על זה, הוא אומר שגם אצל בעלי חיים, יש כאלה נגיד בים, יש כאלה ביבשה, יש כאלה שהם קצת ככה, קצת ככה. חיים נגיד חצי חצי. אולי אפילו בין אדם לבעלי חיים, יש איזה מושג כזה, זה זכר במשנה, בני השדה. מפרשים אומרים, מין משהו שהוא קרוב לאדם. איזה מין קוף מאוד מתקדם, לא יודע. אבל ככה אומרים, יש איזה, הרב צודם מציין את זה, שיש משהו שהוא בביניים. ומה הוא רצה להגיד? שיש הרבה דברים, נגיד המראה נראית שונית מהמשנה, והמשנה ודאי מהכתובים, מהנביאים, כל אחד בצורה אחרת, אבל זה הכל המשך אחד. זה הכל עניין אחד שמתגלה בהבאות שונות, בסגנונות שונים. והמדרגות ביניים זה להגיד את זה. נגיד שיש בעצם רצף. אפשר לחשוב ששתי המדרגות זה כאילו עולם אחר. יש, אתה יודע, היה הרי גם בעל דעה רחבה מאוד, וכנראה גם כששואלים אותו, אתה מרגיש ממש שומע את המעיין הנובע שלו מתוך תוכי בית המדרש, ומי שככה, הוא גם כאילו מתקשר עם כל מיני העמדות שנמצאות בחוץ, והם מדברים על שונה, על חלוקה, על כל מיני חיתוכים וכו', מילה להבדלי הסגנון. הוא אומר לו, אתה יודע, כל רצף אחד, עניין אחד, משמעות אחת, עם כל ההתפרטות לסגנונות, למדרגות, אפילו משפט שהיה אומר, הבדלה איננה הפרדה. אתה נזכרנו את זה, אבל מה שמעתם את הביטוי הזה? הבדלה איננה הפרדה, אפילו תרגם לצרפתית. דיפרסיו זה לא ספרסיו. זוכר את זה? אז כאילו מה זה הבדלה איננה הפרדה? הפרדה זה באמת התפיסה שרואה כל דבר לחוד, נגיד בית ראשון, בית שני, שני עולמות. אז הוא אומר, לא, הבדלה יש, אבל זה הכל אחד. מה שמתבטא בזמן מסוים באופן הזה, בזמן אחר מתבטא באופן הזה. אבל הכל זה לא, אותו אלוקי ישראל, אותו עניין. מה זה משהו ממש פה לגבי הסגנונות של הקבלה? שונים, אפשר אולי אפילו לפרט יותר, הוא אומר שונים שונים, אפשר להסביר אפילו אולי. נגיד בשפה של המקובלים, אולי נמצאים בבחינה הזאת, אלה בבחינה הזאת. בית המדרש הזה הוא שייך לספירה הזאת, בית המדרש הזה שייך לספירה הזאת, אז אולי צריך להזמין את הרב יצחק שיעשה דרשות כאלה. ואפילו אם לא מזמינים בעצם זה שאפשר לעשות דרשות כאלה, זה כבר מניח את הדעת. אז אפשר להגיד כל אחד הוא בחינה אחרת, אבל הכל אחד, כל אחד, כל עניין אחד. זה מה ש... אני חושב שגם זה מה שהוא מתכוון פה להגיד. נמשיך עוד, והבאים אחריו, הרב יוסף גיגטיליה, הבעל שערי אורם, ושאר ספרים, לענו נחשב, אני חושב שזה גם קיבלתי מהרב רוני, ככה זה היה הספר, הפתיחה, שערי אורה, הספר, מי שרוצה להיכנס, קצת להבין מה שמדברים שם, הרמב"ן הרי דיבר ברמזים, למרות שהר"ן מביא בשם רבותיו, שיותר מדי הרמב"ן תקע את עצמו בזה, אבל שילנו הוא קיצר. אולי הרחיב בדברים הכי דתיים. שערי אורה קצת יותר בהיר, באמת בונה מהלך שלם. במידה רבה בסוג של ראש. והרייבד המפרש ספר יצירה, מראה אביגדור קארה בספר הקנה, גדול וקטן, דרכו גם כן בירד. דרכו גם כן בדרכו, הם הרוב קצת מדרך הגיונים בקבלתם גם כן. כלומר, הם כאילו ממשיכים את השערי אורה. ואף על פי שכמדומה בעיניי, שהם זכו גם כן לצפייה מיוחדת, כפי הנראה מתוך ספריהם, מכל מקום מעט חדשות, דרך מראה צפייה מחודשת יימצא בם. הנה, בספרים המאוחרים יותר. הוא בא לספר הקנה, אף על פי שמביא תדיר, מה שגילו לו מלאכי עליון, הרבה דברים מהם כתובים מפורשים כלשונו ממש בספרים הקודמים לו. אנחנו כבר נתראים קצת עליו בזה בפרדס שער י"ב פרק ב'. אז כאילו זה, הנה דוגמה ממש. מה הספר הקנה מדבר על מלאכים שמתגלים, ואתה מוצא את הספרים, הדברים האלה כתובים באחד מהפירוש לספר היצירה, שערי אורה, אז מה היי? אז וזה שוב, זה שאלות שחוזרות על עצמם אצל כל החוקרים שמתעסקים בדברים האלה, שמוצאים איזשהו ספר שאנחנו לפחות אומרים שהוא נאמר ב רוח הקודש, ואומרים, נתראה את השווה הזה, קצת דומה לספר הזה, קצת דומה לספר הזה, אולי אפילו יש דברים שמזכירים, דברים שכתובים לא רק בעם ישראל. הם אוהבים לעשות את זה, אז מה נעשה? אפשר להגיד, זה שטויות, זה לא דומה. הוא אומר, יכול להיות דומה, זה לא מפעיל אותי. ככה אני מבין אותו. הנה, מה הוא מסביר? מה זה אומר שזה דומה? האמת, הקריאה מן הכתוב בספר דרך סיפור, איננו עכשיו לידיעה כלל בדברים הנעלמים הללו. והוא באותו מעין, באותם דברים בספרים, מעמיק מחשבתו, בעיינים שם, נגלו אליו מלאכי אלוקים וראו לו הדברים דרך צפייה. וכתבם על שמם להודיע שנגלו לו דרך צפייה ולא כתבן כמעתיק בעל. כלומר, השפה היא שפה. נכון שבשפה אתה מאמץ את השפה של הדור שלך או הדור הסמוך לך. אבל מה שמתגלה זה הרבה הרבה יותר מהשפה. זה גם מה שאמר קצת מקודם. שהוא אומר שהרמב"ן מביא הרבה מספר הבאיר, אף על פי שנראה שהם השיגו על ידי התגלות אליהו להם. אז אליהו דיבר איתם, אבל אליהו דיבר איתם בשפה שלהם. השפה שלהם הייתה אפילו השפה שהם קיבלו מהספרים הקודמים להם. ושזה מיישב, למרות שזה דברים קצת באמת להבדיל, אבל שאומרים, אני חושב שלא הייתי בונה על זה, כן? אבל כאילו זה בעצמו לא קושייה. שאומרים שיש, אני מזמן אנחנו פחות פגשתי את זה, אבל כל מיני ככה דרשנים, בעולם החרדי זה יותר בלט, אז היה איזה זמן שהביאו ילדים אוטיסטים, שהם לא מדברים כמעט באופן הרגיל, ואנחנו מתקשרים אותם עם כוס, או שאני מבלבל פה עם דברים אחרים, אבל יש איזה דרך סקשורת שמתקשרים איתם, והם מספרים על הגאולה שעוד מעט תבוא, ועל מלחמות שיהיו, וכו' וכו', ופרסמו את זה כאילו לחזק את האמונה. ומה שהצופה קצת, לא צריך הרבה להיות ביקורתי, אומר, משום מה, האוטיסט תמיד אומר לבן אדם שמדבר איתו מה שהוא חושב, כמובן. כאילו, הצורה איך שמתאר את העולם, ומה, מי אמרו לחטוף כשיבוא המשיח, ומי אמרו לקבל שם שכר, מי שם ירגיש מרוצה, מי פחות. משום מה, המלאכים שמדברים עם אוטיסט הם בדיוק בשיטה של בני ברק, כן. אפילו לא כמו ירושלים, כן, בני ברק. ליטאים, לא חסידים אפילו. ברור שהמלאכים חושבים כמו האמת, כן? אבל נגיד, בני ברק מקובל שגם החסידים הם בסדר, חלק מהתמונה. ומלאכים לא אומרים שם מדרשות חבדיות, ולא אומרים איזה וורטים מחזקים כאלה של מורי פולין או פיאסצנה וזה, הם נשמע כמו הדרשות של ליטאים, אז מה? אז כאילו מה זה? אז הנה חנה, ואני מודה שלכן זה גם קצת... אם זה מחזק את האמונה, למי שזה חזק, שיחזק. אבל גם אם יגידו לי באותות ומופתים, שזה באמת גילוי, אז למה הוא אומר לו את הדברים האלה? הוא מדבר איתו בשפה שלו. רק זה כאילו אם... יש הבדל בין... אתה אומר בסברה, בטח... בין שאתה אומר, יש איזו אמירה שמימית כזאת, תשמע, העולם הולך לאיזשהו מקום, ויהיה ברור גדול, באמת, סוג של צפייה, תאורטית, אני לא... כמו שאמרתי, ממש לא חותם על זה. אבל זה לא סותר שההתגלות תהיה בשפה של מי שמדבר. אגב, יכול לפרש, נגיד, הנביאים מדברים על מה שיהיה לעתיד. נגיד, יחזקאל מדבר על גוג ומגוג. יכול להיות שזו מלחמה שכבר הייתה. אני אומר, זו מלחמה שעוד לא הייתה, לפחות לא הייתה בזמנו. אז הוא מתאר מלחמה וחיים שנראים כמו בדור שלו, כן? שם העם יושב לבטח, הם צונו בקר, הם באים ונלחמים ו... בסוף יש בגופרית מהשמיים, זה אתה יכול להגיד, אולי זה מה... רומז לפצצות שיש רק היום ולא היו אז. אבל חלק גדול מהתיאור הוא בתיאור של... כמו של... כתוב ששם 7 שנים לא יצטרכו עצים כי בנשק יבערו אש. אז אנשים כבר נהנו מהפסוק הזה, שכאילו המשמעות שלו, שיראו אש מהנשק. אבל הפשט של הפסוק זה השתמשו בחרבות והחיצים, יהיה כל כך הרבה, שיכולו להסיק עם זה את התנוך 7 שנים. אז למה, אם הנביא הוא נביא, הוא רואה את העתיד, אז למה הוא לא מדבר על המטוסים והטנקים וה... מה זה? התשובה היא לא. הגילוי הוא גילוי, אבל השפה הוא השפה של... שלו ושל דורו, הוא לא מדבר בשפה אחרת. ככה יהיה מובן. ממילא, לכן, כשלומדים את הדברים, נבואה שנצריכה לדורות, וזה נכון גם כביכול קבלה שנצריכה לדורות, באמת לפעמים דון מינה ואוקי בהתראה, כי נכון שידבר על 4 יסודות, היום אולי הרב יתרגם את זה נניח ל4 ארוחות, הרוח המוסר הכללי, הרוח הלאומי, הרוח הדתי, רוח אלוקים. כאילו, אותם ביטויים ואותם חלוקות, אז בדור מסוים באמת זה מתלבש בשפתו, ותתרגם את זה לדור שלנו, למושגים ולשפתנו, וזה יהיה אותו דבר, זה יהיה אמיתי. עכשיו ככה ראיתי קצת ביון של דברי הרמב״ם, זה ודאי מתאים לרמב״ם להגיד את זה, אבל אני רואה שיש גם מה ללמוד ממנו, שהוא אומר למתרגם שלו, רבי שמואל בן טיבון, הוא אומר, אל תתרגם אותי מילה מילה. הוא אומר, כשמתרגמים מילה מילה, יצא קשה מאוד. הוא מביא דוגמה על 2 ערבים שתרגמו את הפילוסופיה, אחד ניסה לתרגם מילה מילה, קשה מאוד להבין. אחד תרגם לפי העניין, מצוין, מובן. אז הוא אומר, קודם כל תבין מה כתוב, והוא מאוד מפרגן לו שהוא יכול להבין. ואז תתרגם. כאילו אומר, אין לי בעיה, תהפוך את המשפט, תגיד לפני, תגיד אחרי, שזה יהיה לפי העניין ולא לפי המילים. תרגום ענייני ולא מילולי. אגב, חשבתי על זה שבזמנו העירו על הרב... בן דורנו, רבי דאי בן שמואל, שתרגם את הכותרים מחדש. קצת דומה עכשיו, יש עכשיו איזה שוורץ, שתרגם את המורה נבוכים מחדש. אבל בן שמואל תרגם את הכותרים מחדש, שזה מאוד מאוד מובן, אבל זה לא... יש הערה, כלומר, הערה שנשמעה, שהוא לא מדויק, הוא לא הולך עם המילים כמו מי שתרגם ראשון את הכותרים, גם אבן טיבון. לא הולך עם המילים אותו דבר. כאילו קצת כאילו מסביר. אמרו שכאילו עבודה יפה, אבל בעצם לא, מי שרוצה באמת להבין את הכוזרי, שיקרא את התרגום הראשון. אז אני חושב, מצד אחד, נכון. ברור שהראשונים שגם היו קרובים ברוחם ובלשונם, אלא הם היו אנשים גדולים, יש איזה איכות של דיוק שצריך להקשיב להם. אבל לפחות לפי הרמב״ם אבן שמואל בכלל לא רע. זה לא פירוש כמו לב טוב לחובות אוהבות, הרבה יותר קרוב לתרגום, אבל הוא כאילו באמת, הוא מאוד בהיר, זה נפלא מה שהוא עושה. יכול להיות שאם הרמב״ם היה בא, היה אומר, תשמע, זה מה שביקשתי. הרב שלט, על האיגרת הזאת, שאומר שאיבן, שכותב לו, תתרגם אותי לא לפי המילים, לפי העניין, אז הוא כותב הערה, האם הוא עשה כמו שהרמב״ם ביקש ממנו, עיין מאמר מצוין של פלוני, ונראה שהוא התכוון לרמוז שלו. אז כאילו מחזק את מי שאמר שהם מדויקים. מדויקים ופחות מובנים קצת. כאילו היה להם יראה. שבכל אופן כמה שיותר להיות קרוב לשפה של למה שהמקור אמר. טוב. אז מה... רציתי להגיד, שפחות לפי הרמב״ם, כשאתה מתרגם משפה לשפה, אז תתרגם לפי העניין, ואל תנסה באופן מלאכותי להעביר את המילים, שזה לפעמים משם ממש לא מובן. אז ככה גם בתרגום של דברים שהשתבשו בהבאה, בכלי ההבאה ששייכים לדורות קודמים, כשאתה מתרגם את זה לדור שלנו, גם כן, לא תמיד צריך להיות תרגום מילולי, צריך להיות תרגום של העניין. אני באמת לנסות לבקש את הפנים. תפוחי זהב במשקיעות כסף, דבר דברו לפניו. בתוך משקיעות הכסף תמצא את הזהב. ממשיך את צדוק ואומר, ואחריהם בא אריזה, שראה כל המורות הנזכרים, ועושים משלו עניינים הרבה, מורות מחודשות נגלו אליו. והכל מורות הללו, הכל הולך אל מקום אחד, לבאר עניין האיחוד האמיתי, אני מתכוון לא רק לאריה, לכל מה שהזכיר מקודם, וכולם אמת וצדק. ולמרות שהוא אמר לפני כן שהארי אמר שעיקר זה קבלת הראשונים ולא הרמב"ן, השאר לא חיוונו כל כך, שבסדר לפחות בזה, יש לו מי להישאר על כל אותם ראשונים, וכולם אמת וצדק. אז מה הארי? מדרגות. אני חושב שככה אפשר לומר. מה שהארי אמר שיש נגיד הכרעה לכיוון של הרמב"ן, יותר מאחרים, לא יודע מי זה אחרים בדיוק, אבל... אז כן, הרמב״ן הוא לב, אבל כולם אמת וצדק. כולם זה הגילוי של הייחוד האמיתי, כל אחד לפי מדרגתו וסגנונו. ממשיך ואומר, ברב משה קרדובר עוזל, נעמק, התאמץ לבאר כל דברי הזוהר, ושאר ספרי הקודש לרבותינו זל ויגונים, הכל על דרך קבלת הרמב״ן, שהייתה מסורה בידו בידי כל חכמי הקבלה עם בני ספרד שלפניו, מחריו הארי זל ותלמידיו פרשו הכל על פי דרכו. שם יש משפט, כשהסתכלתי בכל הנבואה, משפט מפורסם יחסית, שאומרים, שבמקום שנגמרת הפילוסופיה, מתחילה קבלה של הרמ"ק, במקום שנגמרת הקבלה של הרמ"ק, מתחילה הקבלה של הארי. הכוונה כאילו, יש לפילוסופיה מה להגיד, בסופו של דבר, יש איזה מקום שזה כבר לא יכול לדבר יותר, ואז משם ואילך אתה רוצה להתקדם יותר, תלך לקבלה של הרמ"ק. גם זה בסוף יש איזה בחינה מסוימת עד איפה זה מגיע, ומשם הקבלה של הארי. אני חושב שיש עוד ביטוי שאולי כל מדרגה איתו הוא לעומת המדרגה שאחריה שיותר מתוקנת. אבל כמו שאמרתי, זו אמירה קצת אחרת, ומה שהוא אומר, שכולם ניתנו מרואה אחד. ואף על פי שכולם מראות שונות, מכל מקום, כל מראה יכולה להתפרש על דרך סגנון לשון מראה אחרת. ומתוך מראה זאת עצמה יפרש, נראה גם כן מראה אחרת. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את קבלת הרמב"ן, להסביר אותה על פי המושגים של קבלת הרוקח, או של הגאונים. יכול לקחת את הרוקח, להסביר אותו על פי הרמב"ן. לקחת את הרמ"ק, להסביר אותו על פי קבלת הארי. לקחת את הארי, להסביר אותו על פי קבלת הרמ"ק. זאת אומרת שזה כאילו סדר הפוך, אבל גם זה. כי בעצם זה הרבה דרכים להביע, ועד רבה יכול להיות שאתה מביע את זה בכמה שפות, זה אחד הדברים הכי נפלאים של מה שיש בדור שלנו. שאתה אומר, מה שהרב אומר בשפה כזאת, אז בספרים אחרים נאמרים שפה כזאת, ובעוד ספרים נאמרים שפה כזאת, אז אתה מקבל איזושהי תמונה. ומתוך מראה זו עצמה יראה גם כן מראה אחרת. כמו שנתפרשו כל המורות שלהם, הרי המרכבה שראה יחזקאל. כל אחד לוקח את המושגים של ספר יחזקאל ומסביר בהקשר להם, באמצעותם, את הגילויים שלו. מראית יחזקאל גם כן ירד מתוך המראה שראה משה רבינו עליו השלום מכתבה בתורה. נלגנו על זה, אבל שכל מה שראה יחזקאל וישעיהו יזכיר למעלה, זה מה שראה משה בסנה. ומשה בסנה זה הרי הראייה הכי קצרה והכי תמציתית, ואנחנו מבינים שמן הסתם זה הראייה הכי גדולה. נספק להראה מהירה. קשור למה שדיברנו מקודם. אז כאילו גם את מראה יחזקאל אפשר לפרש על פי הסנה, וגם הפוך כנראה. יש תמיד שאלה, את מה אתה מפרש ובאיזה משקפיים אתה מפרש? כן? על מה אתה מסתכל, באיזה משקפיים? נגיד, אתה מסתכל על משהו צהוב, אבל אתה יכול להסתכל על משקפיים אדומים. משקפיים אדומים גם כן צהוב ייראה שונה מאדום, אבל הכל דרך המשקפיים האדומים. כן? יש את התוכן ויש את המשקפיים. המשקפיים פה זה השפה. השפה זה משקפיים. בלי שפה אנחנו לא יכולים לראות דברים רוחניים. אז באיזה שפה אתה מסביר איזה תוכן? יש לו לוקח, נגיד, גיילה אומר, כי בכל יבוא איזה בית מדרש, אנחנו לא כך מכירים, אני את כל העולם הרוחני שלי מהסנה. תסביר לי איך הזכל, תגיד לי איפה זה בסנה, באיזה ענף זה בסנה, או איזה מילה. עכשיו, אני אביא לפתוח שם את הפסוקים, אולי כל מילה שם, ואז יהיה לי מובן, מה לפני, מה אחרי, מה הקשר. כמו שאתם יודעים, זה יהיה מאוד, מאוד מרשים מישהו כן יבוא ויבקש בקשה כזאת, אבל כמו שיש אפשרות כזאת. זה מאוד בולט, נגיד מי שגדל הרבה על שפת הרב. כאילו, לפעמים זה מגבלה, אבל תורא גם את היתרון של זה. אז אתה קורא חסידות, אתה חושב אותו דרך הרב. ודרך המשקפיים של הרב קורא את החסידות. דרך המשקפיים של הרב אתה קורא מהר"ל, דרך המשקפיים של הרב אתה קורא כוזרי, דרך המשקפיים של הרב אתה קורא את הרמב"ם אפילו, כן? אתה קורא את כולם לפי המשקפיים של הרב. כי זה באמת המשקפיים שלך קצת. נגיד אצלנו בישיבה, אצלנו ברמת גן, לפעמים שאלה, האם זה דרך המשקפיים של החסידות מסתכלים על הרב, או דרך המשקפיים של הרב מסתכלים על החסידות, זה נמצא קצת על התפר, כן? אבל זה מה שהוא רוצה לומר כאן. הוא מרכיב את יחזקאל גם כן ירד מתוך המראה שמראה משה רבינו עליו שלום בכתבה בתורה, כמו שאמרו בפרק כמה דתענית לקמידים ונביאים וכתובים זה לא רמיזה באורייתא, כמו שאמרו, הכל כתוב שם. כי כוונת כל המראות, כי אין אחד, להשיג דרך הייחוד שנועד מלבדו לאמיתו. זה כוונת כל המראות. רק מי שמבין את זה בכלל יכול להיכנס לעניינים, אם לא, פספס, מחמיץ את העיקר, נכורה. כל כוונות התפילה או שאר מצוות שבערו הבאים אחר רמב"ן על פי דרך קבלתו והריז על הבאים אחר הבאור על פי דרכו בעניין אחר, הכל הוא על עניין הייחוד האמיתי, והזוכה להשיג זה אין אף כמינה בדרך התבוננותו והשגתו, כיוון שבין כך ובין כך המכוון אחד להשגת ייחודו יתברך בזה, וכל אחד משיג לפי דרך הראוי לו. רק נוסיף, יש לי משפט אחרון שעובדים בחודש אדר, אז מגילת אסתר. אפשר להגיד שזה גם סוג של ספר סוד, ועד הרבה לפי מה שאמרנו, שזאת כשהקבלה מתלבשת באופן מציאותי, כי אמנם היה כבר קצת התחלה של אסתר פנים, אין שם הוויה, מורה גלוי, אז עדיין רוח הקודש קרוב לתקופת הנביאים וכו'. מתלבש בסיפורים מעשיות, כמו שרבי נחמן אומר. ואפשר לקחת כאילו את השפה של אסתר ולראות בה כאילו מין מפתח להתבוננות בכל הרעיונות שבעולם. נפרש על פיהם את כל המראות של הרמב״ם ושל הרוקח ושל הזו. דרך המושגים של זה, כמו שבאמת קצת עשו. אבל בדרך כלל עשו הפוך, כן, של פרשו את אסתר לפי המושגים של החסידות וכן הלאה. אבל אתה יכול גם לעשות תנועה שלפי אסתר להבין מה אומרת החסידות. וכמו שאמרנו, דווקא בגלל הקישור של הדברים לממשות, למציאות, לפעמים זה יכול להיות יותר עוזר לנו בהבנה. אז זה כאילו שפה שלמה, והרבה בחינות, כל הדמויות שמוזכרות שמה וזה, עולם הוא לא, הכל נמצא שמה, ודרך זה אפשר להסתכל על כל התורה כולה.